סימן תקופ"ו סעיף ה', המודר הנאה משופר, אדם אחר תוקע בו, וזה יוצא ידי חובתו. אבל אם אמר קונם לתקיעתו עליי, אסור לתקוע בו אפילו תקיעה של מצווה. המודר הנאה משופר, כגון שאמר קונם הנאת שופר עליי, אדם אחר תוקע בו, וזה יוצא ידי חובתו. רוצה לומר, אף אגב אין יכול להפקיע עצמו מצוות שופר בשביל נדר זה, זה מצווה לא מקרה נאה, מכל מקום ישמד כי השופר מאחר ולא יתקע בעצמו. והטעם כתבו הפוסקים, משום שיש הרבה בני אדם שיש להם נאה כשהם תוקעים, והנאת הגוף ליקה לשרויה בשביל תמה דה מצוות לה דיינות ניתנו. ומכל מקום כתבו האחרונים, שבשעת אותך כשאין לו אחר מותר לו לתקוע בעצמו, רק שאין לו לתקוע כי עם עשרה קולות, דיינו תשרה תשת תרת שהם עיקר הדין, ולכמן בסימן תפריש, לגבי קהל שאנחנו להביא להם שופר ונתעכב השליח עד סוף היום השני של ראש שנה, וראש שנה היה ביום חמישי שישי, וכשבא עם השופר כבר תלו תפילת שבת, אך עדיין לא שקעה החמה, כתב שם המשתבור שהתקיעו רק תשרת תשת תרת, ובכף החיים דעת המשתבור, שאין כוונתו שהתקיעו תשרת תשת תרת סך כל עשרה קולות, אלא כוונתו היא שהתקיעו שלוש פעמים תשרת, שלוש פעמים תשת, שלוש פעמים תרת, סך הכל 30 קולות. מבואר בדבריו שלולי שיש הרבה בני אדם שיש להם הנאה כשהם תוקעים היה מותר לתקוע אף את התקיעות שהם מדרבנן, ומשום שמצוות לאו בנות ניתנו, וכדעת הר"ן וראש השונש גם מצוות לרבון הנאמר הדין שמצוות לאו בנות ניתנו, ושלא כדעת בעל המוער שכתב שרק במצוות דאורייתא נאמר דין זה. אבל אם אמר קונם לתקיעתו עליי, שלא יתקיר הנאה, ורוצה לומר קונם השופר לתקיעתו עליי, ועל כן חייל, כיוון שפירש לאסור על עצמו השופר לתקוע בו, כמו שאוסר על עצמו עצרו לזרוק בו אף שאין לו הנאה. אבל אני אומר סתם קונם שופר עליי, מותר לתקוע בו תקיעה של מצווה. אז אסור, אם אמר קונם תקיעתו עליי, אסור לתקוע בו אפילו תקיעה של מצווה. ואפילו פירש בנדרות תקיעה של מצווה. והטעם, דינדרים איסור חפצהו וחל אפילו על דבר מצווה. ואפילו לשמוע תקיעת שופר מאחר, גם כן בכלל איסור זה. ודע שיש פוסקים שרצו לומר שאין חל הנדר, אלא אם כן אסר השופר עליו. כגון שאמר שופר עליי בקונם לתקוע בו. אבל באסר עליו התקיעה, כגון שאמר תקיעת שופר עליי בקונם אינו חל, והתקיעה אין בו ממש. ונדרים אין חלים הדבר שאין בו ממש. אמנם כמה פוסקים סוברים שחלף הזה, כיוון שהכל פנים הזכיר בנדרו חפצה, סתמה דמילתא כוונתו לאסור החפץ עליו. לכן היום לגבי מצה, מי שאמר קונם אכילת מצת מצווה עליי, שהוא אסור באכילת מצה. לכל זה לעניין איסור תורה, אבל מדרבון אני כאיסור בכל גבנה, אפילו בנדר שאין בו ממש, כמו שובר ביהודי לכל נדרים, ג' ועל כן אסור לתקוע בו קודם שיתיר הנדר. ופורש בפוסקים דכל זה בנדר, אבל בשבועה אינו יכול להפקיע את עצמו במצוות תקיעת שופר דמושבע ועומד מהר סיני לקיים מצוות התורה, אם לא שכלל בשבועתו לאסור עצמו בשמיעת כל תקיעה דמשמע אפילו בתקיעה של רשות, ובזה חלה שבועתו בחולל לאסור גם בשל מצווה להשתדל להתיר שבועתו. מבואר בדבריו שאין מחייבים אותו לשאל על שבועתו. לכן כתב ליל ביוחות מצה לגבי מי שנשבע שלא יאכל מצה, שבועתו חלה הועיל וכוללת הן מצה של מצווה והן מצה של רשות, שמצווה להתיר את שבועתו כדי שאוכל כי מצוות אכילת מצה, אך אין כופים אותו להתיר את השבועה, הועיל והשבועה אינה על המצווה בלבד. אכן אם השבועה היא על המצווה בלבד, כגון מי שנשבע שלא יאכל מצת שלא יאכל מצה ביום טוב שני ששבועה חלה הועיל וחיובה מורק מדרבנן, או שנדר שלא יאכל מצת מצווה שנדר חלה דבר מצווה, כתב שם מלכות מצה שקופים אותו לשאל השבועתו על נדרו כדי שיוכל לקיים את המצווה. ממשיך המשנה ברורה, ואפילו גבי נדרים אם אסר עצמו לשמוע שופר מפלוני אינו נפקע בזה ממצוות תקיעת שופר, וצריך לבקש איש אחר לשמוע ממנו שופר. אם לא ימצא אחר, אסור לשמוע מאיש זה, אפילו עשר עצמו בשבועה, שאינו כנשבע לבטל את המצווה, שבשעה שיצא שבועה מפיו, לא הייתה לבטל, שהרי אינו מצווה לשמוע מאיש זה דווקא. סעיף ו' היה קולו אב מאוד, עודק מאוד כשר, שכל השופר, הקולות קשרים לשופר, והוא הדין אם היה צרוד ויבש, ומי שתוקע תקיעה, ובאמצע נשתנה הכל מאב לדק או מצלול לצרוד, כתב רב שלמה זלמן, שהרי זו תקיעה כשרה, חן דעת רב ניסים. ומה שיש מקפידים שהתקיעה כולה תהיה בכל אחיד, אב או דק וכדומה, כפי שפיד אמר איל דיסקין, כתב רב שלמה זלמן, שאין זה להידור מצווה וחומרה באלמה, וגם חזמיש והסטייפולר לא יחמירו בדבר זה. סעיף זין, אם ניקב השופר, אולי המשבור המקדים קודם, אקדים לזה הסעיף הקדמה קצרה, והוא אומר המשבור, איתה בגמרא תנו רבנן, ניקב וסתמו, בין במינו ובין שלא במינו פסול. אם הוא סותם שופר, פסול. מה זה מינו ומה זה שלא במינו? נחלקו הראשונים מה נקרא מינו לעניין זה. המאיר בראשונה כתב בשם קצת יש מפרשים שמינו היינו כל מיני שופר, אין קשרים והם פסולים, ואינו מינו היינו זפת ושעבה וכיוצא בזה. אך המאיר עצמו כתב ששופר פסול אינו נחשב מינו, ושופר קשר ממין בהמה אחרת וממין חיה אחרת, תסתפק המאיר עם דינו כמינו, או שרק שופר מאותו מין בהמה או חיה נחשב מינו. אולם בחיבור התשובה כתב המאירי ששופר מכל מיני בהמה או חיה כשרים נחשב מינו. להסתפק עם שופר ממין שאינו כשר נחשב מינו. והלקט יושר כתב שרק מאותו המין נחשב מינו. אבל אם תקן שופר של איל ושופר של עז וכדומה, הרי זה נחשב אינו מינו. והסותם את הנקבים בידיו בשעת התקיעה, כתב בקצה המטה על המטה אפרים, שהרי זה כסותם ואינו מינו. אז הדין הוא רבתון או רבון וניקב וסתמו בין במינו ובין שלא במינו פסול. רבי נתן אומר במינו כשר שלא במינו פסול. וכתבו הפוסקים דקאי מלן כרבי נתן. ואמרינן שם דהה דמכשיר רבי נתן במינו, היינו דווקא כשנשתייר רובו שלא ניקב. והנה בבירור הסוגיה יש דעות בין הראשונים. הרמב״ם בסיעתו מפרשים דרבי נתן קאי האין מעכב התקיעה. דהיינו, אחר סתימה חזר כולו לחמות שהיה תחילה קודם שניקב, ואפילו אחין כשר אינה במינו. נמצא שצריך שלושה תנאים למעליותה, שאינו מעכב התקיעה, זאת אומרת שהוא חזר לאותו קול שהיה קודם, ובמינו ונשתיירו בו. אבל אם חסר אחד מאילו פסול, וזו הדעה הראשונה שהובאה כאן בשולחן ערוך. והראש וסייעתו סוברים שרב נתן קאי רק המעכב התקיעה, אפילו אחי כשר במינו, ובשינו מעכב, אפילו שלא במינו כשר אם נשיירו בו. וממילא לפי ברור זה, אבי לכולה, שלא צריך אלא תרתי, דהיינו מינו ורובו, ואפילו מעכב, או רובו, ואינו מעכב, ואפילו אינו מינו. או מינו ורובו, ואפילו מעכב, או רובו ואינו מעכב, ואפילו אינו מינו. וזהו מה שהמחבר מסיים בסוף, עם הושעת הדחק, שאז יש לסמוך על הראש וסיעתו. אבל לכתחילה צריכים את שלושת התנאים. אומר השולחן ערוך, אם ניקב, אם לא סתמו, אף על פי שנשתנה קולו כשר, שכל הקולו קשרים בשופר, ואם אפילו לכתחילה לדעת המחבר, כי הוא לא סתם אותו. וכתבו הפוסקים שאפילו לא נשתהיה בו שיעור תקיעה, דיינו טפח שלם בלי נקבים, גם כן קשר. ומכל מקום כתבו האחרונים, שאם היה רובו של שופר נקוב, אפילו נשתהיה בו שיעור תקיעה שלם, גם כן פסול כחולו. מי אומר הרמו? אם יש שופר אחר, אין לתקוע בזה, כי יש אומרים שאין לתקוע בשופר נקוב. סובר הרמו ששופר נקוב פסול כמו שופר שנסדק, ויש לנו לחוש לדעה זו לכתחילה. ואפילו נשתייר בו שיעור תקיעה למעלה לצד הפה שאין בו נקב כלל, מכל מקום ומכל מקום משמע שגם מספרה זו אני דווקא איך שהנקב מורגש בתקיעה, שהקול נפגם על ידו ונשתנה קולו, אבל איך שקולו צלול אין נקב כזה חשוב, ותוקעים בו לחול לאלמה. ומה שנוהגים שלא לתקוע בכל אופן שיש נגד בשופר אפילו קטן ביותר, והפותקים את השופר על ידי שמכניסים בו מים לראות שאינם מחלחלים דרכו נסתר, כתב שבט הלוי שאינו מכר הדין, אלא הוא דרך הידור באלמה. אכן רמז למנהג זה כתב שבט הלוי, מהמובא בסיקתא רבתי בטעם פסול שופר שקראו בזכריה ט', והשם אלוקים בשופר יתקע, ואמרו שם, מה שופרו של הקדוש ברוך הוא שלם, אף שופר של ראש השנה יהיה שלם. הוא חושב ששופרו של הקדוש ברוך הוא שלם לא פגם כלשהו, כך שופר שתוקעים בראש שנה נהגו בו שיהיה שלם ללא נקב כלשהו. אומר שחנוך, ואם סתמו שלא במינו, אף הפי שלא מעכב את התקיעה לאחר סתימה, שחזר קולו לחמות שהיה בתחילה, פסול, אפילו נשתייר בו רובו. אם סתמו, רוצה לומר, שאף על גב שלא סתמו, כאשר לדעת המחבר, כשסתמו גרד פי, וכשסתם ואינו מינו, אם כן אינו שומע כל שופר בלחוד, רק כל שופר וכל דבר אחר שמורב בו. וכן כשסתמו במינו ולא חזר קולו לכמו שהיה בתחילה, הרי אנו שומעים שכל השופר הזה אינו קולו של השופר הראשון, אלא מן הסתימה, והסתימה אינה בטלה, והבנמי כמו כל שופר ודבר אחר מעורב בו. בשער הציון כתב שאם היה רובו של שופר נקוב, אמרנו שאם היה רובו של שופר נקוב, אומר שער הציון, ואפילו משופר ארוך, בעניין שיהיה רובו שלם. אף עתי שלגבי לולב שנפרצו רוב עליו, או שנקרו רוב עליו, שכתבו שכנוך וערמו בסימן תפרש ממי שהוא פסוק, פסול, הסתפק גם שברו שם אם הדבר תלוי ברוב הלולב, או ברוב השיעור הנצרך ללולב, ונפקמיני בלולב שארוך יותר מהשיעור שנפרצו או נקרו רוב עליו, אך נשאר בו רוב שיעור הנצרך ללולב שבו לא נפרצו או נקרו העלים. וכן לגבי הדין שרצועות התפילין צריכות להיות שחורות, הסתפק בור הלוחם, סימן למד ג', אם מן התורה עדיין שיעור הנצרך לרצועות יהיה שחור, או שכל הרצועות התפילין הן ארוכות, צריכות להיות שחורות.